טוב, הנושא שלנו היום, כמובן קשור לראש השנה, ואולי אחת השאלות המרכזיות שאנחנו שואלים ביחס ליום הזה, היות והמצווה המרכזית, או אחת המצוות המרכזיות, היא שמיעת קול שופר, ומחויבים בה בין גברים ובין נשים, מה באמת צריך לכוון כשאנחנו שומעים את קול השופר? את התקיעה, את התרועה, שברים תרועה, ואת התקיעה. על פי הצירופים השונים, תשרת, תשת ותרת. אז יש הרבה פירושים בחז"ל, מה צריך לכוון, כי זה נפקא מינה בעצם, מה אנחנו שומעים, מה המשמעות של מה שאנחנו שומעים, וכו'. אנחנו לא ניגע היום בכל הפירושים, או בפירושים במובן הפרטני שלהם, כי באמת יש הרבה מאוד פירושים, אולי נזכיר פה ושם איזשהו פירוש, אבל כן, היינו רוצים היום להבין באופן עקרוני, בעצם את המשמעויות של כל השופר שמתחלק, אם אפשר לומר, בעצם לשני חלקים, התקיעה והתרועה. שהתרועה גם היא נחלקת לשני חלקים, שהיא השברים והתרועה. אבל בעיקר, מה זה תקיעה, מה זו תרועה? זה הנושא שלנו. כמובן, יש לנושא הזה הרבה התפרטויות בצירופים השונים וכו', על פי הנגלה, על פי הנסתר, אבל אנחנו רוצים יותר להבין את הכיוון הכללי של המשמעות של שמיעת כל שופר, ומילא גם הדברים עכשיו במעשיים מאוד, מה צריך לכוון בזמן התקיעות? זאת שאלה שפעם אנחנו צריכים להתמודד איתה. אז בואו נתחיל. כידוע, היום הזה נקרא על פי התורה בכמה מקומות. אצלנו למשל בפרשת אמור, בספר ויקרא. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. במקום אחר, היום הזה נקרא כמובן יום תרועה. יום תרועה, כשהיום הזה חל ביום חול, שבו אנחנו מריעים בשופר, וזיכרון תרועה, שהיום הזה חל בשבת, שבו אנחנו רק זוכרים את התרועה, אבל לא מריעים בה, לא תוקים בשופר. אם כן, היום הזה על פי התורה, לא נקרא יום הדין. לא מצאנו שהיום הזה על פי התורה נקרא דין. זה יבוא בתקופה יותר מאוחרת, בגמרא וכו'. בכל אופן, היום הזה נקרא יום תרועה או זיכרון תרועה. מה המשמעות של התרועה הזאת? יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים רגע בחטיבה אחת, החל מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, או נגיד הושענא רבה, אבל בואו נתמקד ביום הכיפורים, אז לפי כל המנהגים, בסופו של יום הכיפורים, אנחנו תוקעים בשופר. לפי מנהג אחינו האשכנזים, תוקעים כל תקיעה. לפי אחינו הספרדים, תוקעים תרועה, תרועה גדולה. א', אם יש מחלוקת, ב', מה המחלוקת, מה המשמעות של התקיעה הזאת, למה צריך לסיים את כל המהלך הזה, אם אפשר לומר, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, בתרועה. נגיד לפי המנהג של התרועה. כדי להבין קצת יותר בכלל את הסוגיה, אז כדאי לקפוץ, כמו שהרב הירש תכף נראה, מכוון אותנו, לפרשת בעלותך. שם אמנם פגשנו תקיעה ותרועה דרך החצוצרות, ולא דרך השופר, אבל הזכרנו גם בשבת במכון, שבזמן שהמקדש קיים, לפי המשנה, ולפי הגמרא, דווקא במקדש עצמו, אז בראש השנה תוקעים לא רק בשופר, אלא בראש השנה תוקעים גם בחצוצרות וגם בשופר. אלא שבראש השנה חצוצרות מקצרות ושופר מאריך. כלומר, הקול של החצוצרה מסתיים באיזשהו שלב, והשופר מאריך. ואילו למשל בתעניות, אומרת המשנה, שופר מקצר וחצוצרות מאריכות, ויש הבדל מה המשמעות של התקיעה בשופר, מה המשמעות של התקיעה בחצוצרה, למה בראש השנה דווקא שופר מאריך ובתעניות החצוצרות מאריכות. בסדר, סוגיה בפני עצמה. לכן, בזמן שהמקדש קיים במקדש, יש תקיעה בראש השנה לא רק בשופר. היום אפשר לומר, חסר לנו החצוצרה. גם בחצוצרה. ולכן, אם אנחנו נראה את הפסוקים בפרשת בעלותך, ששם מדובר על תקיעה בחצוצרה ולא בשופר, כמובן שיש הבדל בין שופר לחצוצרה, אבל יש גם קשר בין שופר לחצוצרה, לפחות בזמן שהמקדש קיים, במקדש בראש השנה. ולכן אפשר לעשות איזשהו היקש, אפשר להשיק את מה שקורה בעצם בתקיעת החצוצרה, כפי שנראה תכף בפרשת בעלותך, לבין התקיעה בשופר, שאנחנו תוקעים גם בראש השנה, גם בזמן שהמקדש איננו עדיין קיים, במהרה בעזרת השם בני המקדש. אז בואו ניכנס לפסוקים בפרשת בעלותך, ונראה כמה פרטים מאוד מעניינים ומאוד יסודיים, שבעצם מכאן הרב הירש בעצם פותח את הכיוון לכל ההבנה, מה המשמעות של התקיעה והתרועה והשופר בכלל. אז בואו נראה במקום מספר 2. וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. כלומר, התפקיד של החצוצרה באופן עקרוני הוא תפקיד כפול. קודם כל, לקרוא לעם ישראל, נקרא לזה אספת חברים, ב' להכין את עם ישראל לקראת המסעות במדבר. עכשיו התורה מפרטת, ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. כלומר, אם רוצים להקעיל את כל העדה, את כל עם ישראל ביחד אל פתח אוהל מועד, לפי לפחות כרגע מה שכתוב בתורה, צריכים לתקוע, תקיעה. אומרת התורה, ואם באחת יתקעו, כלומר, אם תוקעים בשתי החצוצרות, אז זה סימן לאספת חברים של כל הציבור. אבל אם תוקעים רק בחצוצרה אחת, ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. כלומר, אם זה תקיעה בשתי חצוצרות, אספה של כלל ישראל. אם זאת תקיעה בחצוצרה אחת, אספה של המנהיגות הישראלית, שנקראת כאן הנשיאים ראשי אלפי ישראל. טוב, אם כן, כשרוצים לאסוף את הציבור או את ההנהגה, תקיעה. הלאה. ותקעתם תרועה, ונשאו המחנות החונים קדמה. ותקעתם תרועה שנית, ונשאו המחנות החונים תימנה, תרועה יתקעו למסעיהם. השלב הראשון, אספת הציבור או אספת ההנהגה. זה מה שנקרא בפסוק הראשון למקרא העדה. האפשרות השנייה, לקראת הנסיעה, לקראת המסעות. מה הקול שצריך להישמע לפני תחילת המסע? אומרת התורה בפסוק A, ותקעתם תרועה. אם כן, אם זה רק תרועה, היה צריך להיות כתוב, והראותם תרועה, כן, משהו כזה. אם זו רק תקיעה, היה צריך להיות כתוב, ותקעתם. מה זה ותקעתם תרועה? מכאן למדה הגמרא, שתקיעה לפניה ותרועה לאחריה. ותקעתם תרועה ונשאו המחנות החונים קדמה. ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות החונים תימנה, תרועה יתקעו למסעיהם. וכן, בחלק הראשון של הפסוק הקודם והפסוק הזה, התקיעה קודמת לתרועה. בחלק האחרון של הפסוק השני, תרועה יתקעו. התרועה קודמת לתקיעה. מכאן למדו חכמים גם לגבי ראש השנה, שלפני שיוצאים למסע, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, תרועה באמצע. תקיעה, תרועה, תקיעה. כשאנחנו מדברים על תרועה, זה שתי אפשרויות של שברים, תרועה, או גניחה או יללה, כפי שקוראת לזה הגמרא. לכן תרועה מבחינתנו כרגע זה שברים ותרועה, ולא ניכנס לזווית השונה בין שניהם, אולי בסוף נעיר איזושהי הערה. אם כן, כשאוספים את הציבור או את המנהיגות, תקיעה בלבד. לפני שיוצאים למסע, תקיעה, תרועה, תקיעה. עוד לא סיימנו. ובהקיל את הקהל, כדי שאנחנו נבין מה התורה מתכוונת, שלפני המסעות, התקיעה צריכה להיות קודמת התרועה, ולאחר התרועה צריכים לסיים בתקיעה, אומרת התורה שוב, ובהקיל את הקהל, אבל אם אנחנו רק מתקהלים, אז תתקעו ולא תריעו. תקיעה בלבד ללא תרועה. טוב, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת העולם לדורותיכם. עכשיו יש עוד מצב. וכי תבואו מלחמה בארצכם. מה קורה כשפורצת מלחמה? נו, איך, אז היום יש אזעקה, נכון? מה היו עושים אז? וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם אויביכם. אם כן, בזמן מלחמה, תרועה בלבד. אפשרות אחרונה, וביום שמחתכם ובמועדכם ראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והולכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. אם כן, יש ארבעה מצבים. בואו נסכם. כשאוספים את עם ישראל או את ההנהגה, או בימים טובים וביום שמחתכם ובמועדכם וכו', תקיעה. כשיוצאים למלחמה, תרועה. כשיוצאים למסע, תקיעה, תרועה, תקיעה. זה פשט הפסוקים. אז קודם כל צריך להבין מה המשמעות של התקיעה, מה המשמעות של התרועה. למה במצבים מסוימים רק תקיעה? מצב אחר בזמן מלחמה רק תרועה. בהכנה למסע, תקיעה, תרועה, תקיעה. ובראש השנה אנחנו נוהגים לפני יציאה למסע. תקיעה, תרועה, תקיעה. מה המשמעות? ואם נוסיף יותר, אם בראש השנה על פי הגמרא, נקרא אולי את הגמרא במסרת ראש השנה, דתניא, זה הגמרא הזאת מיוחסת לפסוק ה', דתניא, ותקעתם תרועה. האם מדובר על לתקוע תרועה, ואז מדובר רק בעצם על תרועה? או תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה. רק תקיעה, ותקעתם תקיעה, תרועה, תרועה. אם כן, האם הותקעתם תרועה זה לתקוע בקול של תרועה, או שהותקעתם תרועה זה תקיעה ותרועה. זה מה שמתלבטת הגמרא. הותקעתם תרועה, תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה, אתה אומר? או תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה, או אינו אלא תקיעה ותרועה אחת. עונה הגמרא, כשהוא אומר, הוא בהקיל את הקהל, פסוק זי, תתקעו ולא תריעו, כלומר, אם התורה הייתה רוצה ללמד שזה רק תקיעה, אז הייתה אומרת, כמו בפסוק זין, ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. ברגע שהתורה אומרת, ותקעתם תרועה, או אחר כך תרועה יתקעו, אומרת הגמרא, התלמוד לומר, כשהוא אומר, ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו, הווה אומר, תקיעה בפני עצמה, ותרועה בפני עצמה, ומניין שפשוטה, אם כן, תקיעה זה קול של תקיעה, ותרועה זה קול של תרועה, ומניין שפשוטה לפניה, כלומר, פשוטה זה תקיעה, תכף נסביר מה הכוונה, תלמוד לומר, ותקעתם תרועה, אם כן, התקיעה היא לפני התרועה, ומניין שפשוטה לאחריה, תלמוד לומר, תרועה יתקעו, אם כן, התקיעה היא אחרי התרועה, תרועה יתקעו. אם כן, לומדת הגמרא, שבמקום שכתוב, למשל, ותקעתם תרועה או תרועה יתקעו, הכוונה תקיעה ותרועה, ואחר כך תרועה ותקיעה. אם כן, וכך אנחנו נוהגים בראש השנה, שתקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, ובאמצע תרועה, יוצא דבר מאוד מעניין, שאף על פי שתקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, כלומר שני שליש מהקולות שנשמעים בסדרה, בסריה הזאת, ברצף הזה, ותקיעה, איך היום הזה נקרא? תרועה. גם אף על פי שתקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, היום הזה נקרא תרועה. מה המשמעות? אם כן, מה זאת תקיעה? מה זאת תרועה? מה היחס בין שניהם? ולמה היום הזה ראש השנה נקרא דווקא תרועה? טוב, אז בואו נתחיל. ותקעתם תרועה, לא, ותקעתם תרועה, כמובן שצריך לתקוע תקיעה אחת שהמנגינה שלה זה תרועה. טו, 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 טו. ותקעתם זה כותרת, זה שם הפעולה. מה יהיה הצליל? תרועה. ותקעתם תרועה. אז האם אנחנו צריכים לתקוע רק תקיעה אחת שהצליל שלה הוא תרועה? או ותקעתם זה תקיעה בפני עצמה? טו, ותרועה זה טו, 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 טו. או שברים, טו, 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 וכו'. בסדר? אומר הרב הירש, בואו נתחיל. בספר במדבר, הרב הירש הזה מופיע בפרשת אמור. על זיכרון תרועה. אבל מיד הוא מפנה אותנו בפרשת בעלותך, לכל הסוגיה של החצוצרה, התקיעה והתרועה לסוגיהן השונים. אומר הרב הירש, בספר במדבר פרק י' פסוק ז', כשהתורה אומרת, ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, מהמקרה הזה, מהסיטואציה הזאת, מהמצב הזה, שאנחנו מקילים את הקהל, אספת חברים לכלל ישראל, שהתורה אומרת רק לתקוע ולא להריע, למדנו מכאן אומר הרב הירש, למדנו שיש שני צלילים שונים, בספר במדבר י' פרק ז', מבדילה התורה בין שני צלילים. נאמר שם, ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. כך הבדיל הכתוב בין תקוע לבין אריע. ולמדנו מכאן, תודה רבה, שתקיעה ותרועה, ולמדנו מכאן שתקיעה ותרועה שונות זו מזה, זו מזו, בצליליהן ובמשמעותן. תקיעה קוראת להיוועד אל משה. ואילו תרועה היא סימן למסע. התקיעה אוספת את כולם אל משה. בין אם התקיעה הזאת היא רק לציבור, היא לכל הציבור או רק למנהיגות. לעומת זאת, התרועה היא התחלה למסע. אף על פי כן, לא נאמר שם בפסוקים שמכינים למסע, בפסוקים היוו, שזה סימן המסע. והראותם תרועה, זה לא נאמר. תרועה יריעו, זה לא נאמר. אלא מה נאמר? נאמר, ותקעתם תרועה. וגם אחר כך, תרועה יתקעו. אם כן, לא נאמר והראותם תרועה. אלא ותקעתם תרועה, וכן אחר כך תרועה יתקעו. ומכאן שסימן המסע מורכב מתקיעה ותרועה. תקיעה לפני התרועה ותקעתם תרועה, ותקיעה לאחריה, תרועה יתקעו. ואילו סימן הקריאה, כשאוספים את עם ישראל, כשרוצים לקרוא לעם ישראל, שונה ממנו בכך שתתקעו ולא תריעו. אם כן, התקיעה היא בלא תרועה לאחריה. אם כן, קודם כל, הדיוק הזה, על פי פשט הפסוקים, הוא דיוק נכון על פי הגמרא, ויש לו תכף נראה נפקמינות חשובות ביותר. אם כן, אני מסכם. כשאוספים את הציבור, רק תקיעה, או את ההנהגה. לפני שיוצאים למלחמה, רק תרועה. לפני שיוצאים למסע, תקיעה, תרועה, תקיעה. ראש השנה נקרא יום תרועה. ואנחנו נוהגים בראש השנה תקיעה תרועה תקיעה. אם כן, יום ראש השנה הוא כנראה דומה לקראת יציאה למסע. על איזה מסע מדובר פה? מה התורה רצה ללמד אותנו פה? עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. מה זה נקרא תקיעה? מה המשמעות של הכל שנקרא תקיעה? אז הרב הירש בדרכו, בשיטתו, מסביר את הרעיונות העמוקים של התורה על פי שורשים, על פי שורשי הקודש. השורש של המילה תקיעה היא כמובן תקע. תף, קוף, עין. אומר הרב הירש, משמעות תקע להכניס דבר בכוח על מנת שישאר שם דרך קבע. כשאני אומר לדוגמה, תקעתי מסמר בקיר. מה זה אומר? שלקחתי פטיש ומסמר, תקעתי אותו בקיר, והמסמר עכשיו תקוע בקיר. הוא תקוע, הוא לא זז, הוא לא יוצא משם. אם כן תקיעה, כן, גם הם אומרים, אני תקוע, כן? תקיעה, יש בה צד חיובי. תכף נראה שיש בה גם צד מאוד בעייתי. אבל קודם כל יש בה צד חיובי מאוד, שהוא קביעות, יציבות, ביטחון, עמדה, ודאות, אי טלטלה, אי זעזוע. הכל רציף, קבוע, עומד, בטוח וכו'. אם כן, המסמר הוא בטוח בקיר. הוא לא זז משם. אם כן, משמעות תקע להכניס דבר בכוח, על מנת שישאר שם דרך קבע. לנעוץ, לדחוב, לשקע. ומכאן גם תקיעת כף. ידוע שאחד מסימני הקניין בחלק מהקניינים, זה תקיעת כף. מה שאנחנו הספרדים נוהגים, שבכתובה עושים כמה קניינים. אחד הקניינים שהחתן נשבע שבועה חמורה, בתקיעת כף. נכון? מה זה תקיעת כף? היד היא בעצם הביטוי לפעולה של האדם. היד היא הפעילה. המוח הוא החושב, היד היא המוציאה לפועל. הכף, כף היד, היא בעצם זאת שאמורה לפעול. כן? זה הכוח של היד שפועל. עם כל הכבוד לא הכוח הזה, הכוח הזה הוא ה... איך נקרא לו? הזרוע, כן? אבל כף היד היא זאת שפועלת. ברגע שאני מכניס את כף היד שלי, לכף היד של חברי, וחברי מכניס את כף היד שלו, לכף היד שלי, מה בעצם אני אומר? שכוח הפעילות שלי, היד הפועלת ובפרט כף היד, הכוח הזה והכוח הזה נפגשים. ולכן למשל, מתחת לחופה, אחד מהקניינים שחתן עושה עם עורך החופה, הרב שעורך את הקידושים, זה וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף, יש שם עוד קניינים על הכתובה, כלומר, תקיעת הכף הזאת היא בעצם המחויבות של החתן, שהפעילות הידית של היד שלו, היא תהיה פעילות כזאת, שהיא תעמוד בכל המחויבויות הכלכליות שהוא מתחייב עליהן בכתובה. וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. זה רק דוגמה, יש הרבה קניינים שעושים בתקיעת כף. מה זה בעצם אומר תקיעת כף? זה קבוע, כלומר, המחויבות שאני לוקח על עצמי, תקוע, אני תוקע את הכף שלי בידך. הכף שלי, כף היד שלי, תקועה בכף ידך. זאת אומרת, ודאות, מוחלטות, יציבות, ביטחון, עמדה, אין שינוי. לא אתחרט על זה. לכן גם פה, ומכאן גם תקיעת כף שהיא סמל להתחייבות, שם הקביעות מסומלת בתוצאה שנתכוון לה. כלומר, התוקע מוסר את כפו ומניחה דרך קבע בכף חברו. וכאין זה משמעות התקיעה האמורה כאן. הרי גם הקול של התקיעה זה קול פשוט. קול אחד יציב, קבוע, מוחלט, לא משתנה. זה הקול שנקרא תקיעה. התוקע בחצוצרה נופח באוויר בלא ערף, וכך מוציא קול שאיננו פוסק. זה נקרא פשוטה. קול פשוט, רציף, קבוע, חד גוני, בלתי משתנה, וכולי עם כל המשמעויות של זה. טוב, אם כן, התקיעה מסמלת יציבות. אם כן, הקול הראשון שאנחנו צריכים כנראה לשמוע בראש השנה, תכף ננסה להבין יותר עמוק מה המשמעות של זה, זה קודם כל קול שמבטא יציבות, מבטא קביעות, מבטא רציפות, מבטא התמדה, מבטא ביטחון, מבטא איזושהי עמדה. לכן זה מאוד מעניין, שכשמקילים את עם ישראל, או את ההנהגה, אז שם רק תקיעה. למה? כשכולנו ביחד, בין אם זה כלל הציבור או ההנהגה, יש איזה ביטחון. גוי אחד בארץ. יש איזה ודאות, יש איזו עמדה, יש איזושהי עמדה, יציבות. כשכולנו ביחד, כשאנחנו נאספים, יש קול פשוט. הכל פשוט, הכל בקף, כן? הכל פשוט, כי הכל בקוף, הוא תקוע, הוא קבוע. אין סטיות וכו'. טוב, הלאה. לעומת זאת, התרועה, מה השורש של המילה תרועה? רעה, רעוע. התרועה היא כל שבור. יש הבדל אומנם בין שברים לתרועה, יש גניחה, יש יללה וכו'. המכנה המשותף לשניהם, או המקור לשניהם הוא, שהתרועה היא רעועה. ולכן באמת היא שבורה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שכנראה יש מצבים בחיים שבהם אין יציבות, שבהם אין התמדה, שבהם אין איזה רצף אחד, אין ודאות. יש מצבים בחיים שתכף נראה שני סוגים שלהם לפחות, מצבים כאלה שפתאום, תכף נגיד עוד משפט על הפתאום הזה, שפתאום יש איזה שינוי מהסדר, יש יוצא מן הכלל, יש איזה זעזוע, יש איזושהי טלטלה. הרעוע הזה הוא מבטא בעצם את סדר החיים המעשי של הפרט, של המשפחה, של החברה, של עם ישראל, של יחסי ישראל והעולם, האנושות, ההיסטוריה וכו'. יש ממד בחיים שהוא ממד רעוע, ולכן באמת הוא שבור. כי הרעוע הזה, הטלטלה הזאת, הזעזוע הזה, הבלתי צפוי, המשתנה, הלא קבוע, חוסר הוודאות, חוסר הביטחון, הוא יוצר איזשהו ספק. הוא יוצר מצב רעוע. איזשהו סימן שאלה. ולכן הוא הרבה פעמים, גם הרעוע הזה הוא משבר. יושבת על המשבר. הכיסא שיושבת עליו האישה לפני הלידה, הוא נקרא משבר, כי הכיסא שבור. כפשוטו, בלי דרשות קודם כל. הכיסא מחולק כשני חלקים. מסיבות שהלידה תוכל להופיע בצורה יותר פשוטה. או פחות רעועה, נקרא לזה ככה. אם כן, התרועה משורש רעה, רוע, לשבור. המריאם מוציא שברי קולות קצרים או ארוכים יותר, תרועה ושברים, וכך משמיע קול שבור. כן, מתחיל להיות ברור. לפני שיוצאים למלחמה, מי יודע מה יהיה? מי יודע מה יהיו התוצאות? מה המחירים? מה ההשלכות? לפני שיוצאים למלחמה, הכל רעוע. הכל מטולטל, הכל מזדעזע, כל הביטחון, השגרה, היציבות שהיינו בעד עכשיו, הכל פתאום מתחיל להזדעזע. לפני שיוצאים למסע, תכף נסביר את זה יותר, תקיעה ותרועה ותקיעה. כבר נסביר את התקיעה האחרונה. אומר הרב הירש, אם כן, לפני שיוצאים למסע, הרי זה כל התנועה המזורזת והמוצאת והמוציאה כל המסע. וזו משמעות הכל המורכב מתקיעה ומתרועה, ותכף נראה התקיעה שאחריה. קודם כל התקיעה שלפניה והתרועה שלאחריה. התקיעה, לפני שיוצאים למסע, התקיעה קוראת לעם לבוא אל משה. לפני שאנחנו יוצאים למסעות בחיים, קודם כל נקודת המוצא הבסיסית, יש לנו ביטחון, יש לנו עמדה, יש לנו יציבות, יש לנו קביעות, יש בנו, אם אפשר לומר, תקיעות במובן החיובי של המילה. כלומר, החיים שלנו מלאים תרועות, מלאים דברים ראויים. בכל הרמות, מחיי הפרט עד חיי האנושות בכלל. כל השאלה זה מה נקודת המוצא לתרועה. זה לא לחינם שהגמרא דורשת, על פי פשט הפסוקים, שאף על פי שהיום הזה נקרא יום תרועה, יש סכנה חמורה ביותר אם הוא יהיה רק תרועה. אם אנחנו נשמע רק תרועה, אפשר להגיע לייאוש נורא. כי זה אומר שהכל רעוע, הכל מתלתל, הכל מזעזע, שום דבר לא קבוע, מי יודע מה יקרה איתנו? ביום הזה, קודם כל, נקודת המוצא תקיעה, יציבות, ביטחון. אני אומר את זה במילים קצת יותר גבוהות. הערכים האלוקיים, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, והערכים האלוקיים האלה, כפי שהם שייכים לשורש נשמתנו, המהות שלנו, הטבע שלנו, האופי שלנו, זה דבר קבוע, זה דבר יציב. זה לא ישתנה, לא בעבר, בהי, ולא ישתנה בעתיד. זה קבוע, נקודת המוצא של יום הדין, זו תקיעה. ולכן אנחנו ניגשים ליום הדין בביטחון. בשמחה. אנחנו בטוחים. יש לנו יציבות, יש לנו עמדה, יש לנו ודאות, קודם כל. זה א' ב' מתחילים בתקיעה. לפני שיוצאים למסע החיים, לפני שיוצאים למסע במדבר, לפני שאתם יוצא לכל המסעות שלו, דבר ראשון ישאל את עצמו, האם אני יוצא ממקום, מנקודת מוצא, שהכל תקוע, שהכל יציב, שהכל קבוע. השם אלך, השם הלך, השם לא יכלו למבעת, נקודה. בוא ניקח דוגמה קיצונית שלא נדע, השואה. לפני השואה ואחרי השואה, עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. התקיעה שלפניה אומרת שנקודת המוצא שלנו, ההשקפתית, הנפשית, הפרטית, הכללית וכו', היא נקודת מוצא של יציבות, של ביטחון, של עמדה. לכן קודם כל תקיעה, פשוטה לפניה, כל אחד קבוע, לא משתנה. איזה נאיבי אתה. אתה תמים, אתה לא יודע שהחיים מסובכים, אתה לא יודע שיש משברים, אתה לא יודע שיש זעזועים, אתה לא יודע שיש נפילות, אתה יודע, לא יודע שיש התמוטטויות לפעמים. יודע. לכן תבוא התרועה. אנחנו לא מזלזלים ברעוע. תרב נשא לרעוע יש סיבה הרבה יותר עמוקה מזה. אבל קודם כל נקודת המוצא לפני התרועה היא התקיעה. לכן, אומר הרב הירש, התקיעה קוראת לעם לבוא אל משה. אלמלא נשמעה תרועה לאחריה, היה עליהם לחוש אליו, כלומר להתקרב אליו, כדי לשמוע את פקודותיו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? כלומר להיפגש עם הערכים האלוקיים באופן יציב וקבוע. אבל התרועה של אחריה קוראת להם לצאת למסע, או לצאת למסע, אז נכון, מי יודע מה יקרה במסע הזה, מה יהיו התוצאות שלו. אבל נקודת המוצא היא קודם כל התקיעה. אבל אחרי התרועה הזו, שקצת מזעזעת את השגרה ואת היציבות שהייתה עד עכשיו, והתקיעה המסיימת קורית אל מקום המנוחה שיחנו בו לאחרי שיסו או לאחר שיסו. כלומר, התקיעה שלפניה זאת נקודת המוצא מהערכים האלוקיים המוחלטים. התקיעה שלאחריה זאת הוודאות המוחלטת, גם במצבי התרועה של החיים שלנו, כפרט או ככלל, שבסוף נגיע לתקיעה. ביום ההוא יתקע בשופר גדול, בסוף נגיע לתקיעה גדולה, לתקיעה רצופה. בסוף נגיע לאיזושהי יציבות, לגאולת עולם, לתיקון היסטוריה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ויאמר אלוהים יהיה עולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מתחילים בתקועה, בתקיעה, מסיימים בתקיעה. בדרך, יש הרבה תרועה? אני רוצה לחדד את זה רגע. יכול מאוד להיות שמבחינה כמותית, רוב חייו של אדם ורוב חייה של אומה, למשל עם ישראל, ורוב הופעת ההיסטוריה ברמה הכמותית, מבחינת זמן, היא תרועה. יכול להיות שברמה הכמותית רוב חייו של אדם זה זעזועים וטלטלות. לא אמרנו שלא. אבל מהצד האיכותי, התקיעה לפניה, התקיעה לאחריה. הכל מתחיל מוודאות אלוהית, והכל הולך אל וודאות אלוהית. הכל מתחיל במוחלט האלוהי, והכל שואף על המוחלט האלוהי. לכן אף על פי שמבחינה כמותית, אולי אנחנו פחות תוקעים ויותר מרעים בחיים, אבל מבחינת נקודת האיכות, התקיעה היא היסוד. התקיעה היא היסוד המתחיל, והתקיעה היא היסוד המסיים. בדרך יש הרבה תרועות, זה נכון. לא זלזלנו בתרועה הזאת. רק עוד הערה אחת. לפי המנגינה שאנחנו אומרים עכשיו, היינו חושבים שהיה עדיף שכל החיים שלנו יהיה תקיעה אחת גדולה. נכון? כלומר, התרועה זה איזשהו מצב של זעזוע ויציאה מהשגרה. אם היו שואלים אותנו, היינו מעדיפים להיות תקועים. אבל זה לא כל כך נעים להיות תקוע. תשאלו מסמר בקיר, כנראה שזה לא כל כך נעים, אף על פי שזה קצת נותן ביטחון. אז כנראה שיש תרועה שהיא יוצאת אל הפועל מצד ההכרעה האלוהית, כלומר שהקדוש ברוך הוא לפעמים מזעזע את המציאות, מזעזע אותנו. אבל כנראה שישנה תרועה שלפעמים האדם צריך להריע בעצמו כשהוא תקוע יותר מדי. כלומר, האדם כשהוא מגיע למצב של יציבות ושגרה, הוא יכול להתלהב מהשגרה הזאת. הוא יכול להרגיש נוח שם, חם שם, נעים שם, בטוח שם. אין סכנות שם. רגע, מה עם ההתפתחות? מה עם ההתקדמות? מה עם ההשתדרגות? נוח לך במקום שבו אתה נמצא? תתחיל לנוע. למה אתה לא נכנס למסע? כל ההיסטוריה, כל חיי האדם זה מסע אחד ארוך. אז יש תרועה שהרבה פעמים היא תרועה במובן השלילי שלה, שפתאום השגרה מתנפצת לנו ויש איזה משבר. וזה בא על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אחראים על זה. אבל מצד שני, תכף נחדד את זה יותר, ישנן תרועות שאנחנו צריכים ליזום בעצמנו. לא להיכנס לאיזה שגרה, לאיזה שקט העשייתי כזה, הכל נוח, הכל איזה מין, על מי מנוחות ינעלני. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אנחנו לא מחסידות נוח. נוח לא לאדם שלא נברא. האדם בא לעולם לנוע, לא להיות במנוחה, להיות בתנועה. לכן התרועה הזאת יש בה שתי בחינות. יש תרועה שהיא הכרעה אלוהית, והרבה פעמים זה מופיע בצורה משברית, ויש תרועה שהיא בחירה אנושית. והתרועה הזאת זאת לקיחת האחריות של האדם להתקדם ולקדם את העולם. ולא להיות תקוע באותה נקודה. תכף נחריף את זה יותר. בבקשה, דניאל.
אפשר להגיד שהתקיעה בעצם זה סוג של המעשה שם, כאילו
אנחנו מנחים את הקדוש ברוך הוא. תראי, בערך מהגן לימדו אותנו שראש השנה זה המלכת השם. זה נשמע מאוד יפה. בראש השנה אנחנו ממליכים את השם. אני לא מזלזל בזה, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. זה כתוב בכל הספרים.
זה הוודאות בעצם.
מה זה המלכת השם? מה זה הביטוי הזה, המלכת השם? המלכת השם זה לא, יש איזה מלך שם, הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה המלך, כי אני מצביע בשבילך בבחירות. המלכת השם זה אומר שיש מושג, יש ערך שנקרא אלוהים, והאלוהים הזה מנהיג את העולם, והוא מנהיג אותי, והוא מנהיג אותי בכל פרט. ובגלל שהוא מנהיג אותי בכל פרט אני יציב. אני קבוע גם כשהחיים מזדעזעים. אני אומר לך, דוגרי, זה מפחיד אותי מאוד להגיד המלכת השם. זה נשמע איזה בועה רוחנית כזאת, המלכת השם. מה זה אומר לך? מה זה אומר לי שאני ממליך את השם? שיש שם איזה מלך שיושב על כיסא? או שיש פה, בכל הזעזועים והטלטלות שאנחנו עוברים, יש מלך לבירה, יש מנהיג את העולם, יש יציבות, יש ביטחון. אדם יכול להגיד את מחרתיים, אני ממליך את השם, ושורה האחרונה, הוא ראוע. נכון או לא, את האמת. לכן המלכת השם זה מושג נכון, אבל זה מושג שאם הוא לא יצטרף, אלא מושג התקיעה במובן החיובי שלו, של היציבות, של הביטחון, של העמדה, של ההתמדה, של הוודאות, הוא יכול להישאר ארטילאי המושג הזה. ולכן אני קצת מתנגד לביטוי הזה, המלכת השם. נכון שביום הזה אנחנו ממליכים את השם, זה נכון. מה זה אומר? זה אומר שנקודת המוצא לכל מה שהפרט, המשפחה, האומה, האנושות, ההיסטוריה עוברת, נקודת המוצא היא יציבות. נקודת המוצא היא ביטחון. נקודת המוצא היא ודאות. ולכן גם שחס ושלום יהיו מצבים ראויים בחיים, שלא בבחירתנו, מצבים משבריים, נקודת המוצא היא ודאות אלוהית. זה לא השם מלך שם, השם מלך פה. מה זה פה? פה. ועד השאלה אם אני אציב או לא. אם אני אציב, אם אני קבוע, ודאי, מלא עמדה, מלא ביטחון, זה מראה שהמלכתי את השם. אם לא, זה נשאר באיזה סיסמה. תסלח לי שאני ככה מגיב. אני צודק או לא? תגידו את האמת. מה? אתם יכולים להגיד שלא. אורי, כן או לא? הרבה פעמים זה נשאר באיזה בועה, המלכת השם. שיביתי השם לנגדי תמיד. יפה.
אבל דווקא
בתפילה,
כל התפילה בעצם...
אני לא נגד, אני אמרתי לא. רק אמרתי, בואו נוריד את זה לחיים שלנו. המלכת השם זה יכול להישאר מאוד בועתי, מלמעלה, מרחף, לא קשור אליי. אני אומר באמת, הצבעתי בבחירות בעד אלוהים. המלכתי אותך, הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להסתפק בזה. המלכתי אותך זה אומר, שחס ושלום, כשהחיים שלנו יתחילו להיות קצת ראויים, מצד הבורא, מצידנו, תכף נראה שאנחנו צריכים ליזום איזושהי התפתחות, אבל מצידנו, נקודת המוצא, יציבות, ביטחון, ודאות. כן, מר. נכון? אתה רק מוכיח שמה שעניתי לדניאל זה נכון. שהרבה פעמים זה נשאר בשם הכותרת של השיעור. היציבות הזאת זאת אותה עמדה פנימית שאדם בנה בתוכו. ואת העמדה הפנימית הזאת הוא בנה מתוך לימוד, מתוך עשייה, מתוך כל, משהו, כל התהליך הרוחני שהוא צריך לעבור, שנקודת המוצא שלו לכל מה שזז בעולם הזה, זאת ודאות אלוהית. כל אחד מאיתנו עובר טלטלות, עובר זעזועים, בתחומים כאלה, בתחומים אחרים. חלק מהמסתכלים עליי כרגע והמסתכלות עליי כרגע, אני יודע גם חלק ממה שהם עברו. דברים לא פשוטים, מסובכים, קשים, אפילו קשים מאוד. נכון. ואנחנו לא מזלזלים בקושי, ולא מנסים להקרות אותו, ולא מנסים להתחמק ממנו. צריך להתמודד, וצריך להתגבר, וצריך להתקדם מזה. אבל נקודת המוצא הבסיסית היא ודאות אלוהית. אני אומר באמת, עכשיו אני מתחבר לרגע למה שדניאל אמר. השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. שלושה סימני קריאה, זהו. מכאן אני יוצא לדרך להתמודד עם כל הטלטלות, עם כל הזעזועים, עם כל היוצא דופן, עם כל המשברים, עם כל שבירת הצפוי, עם כל הבלתי מצופה. אם אנחנו לא נצא מהמקום הזה, אז כל זעזוע קטן יפיל אותנו. אנחנו יודעים את זה, מצוין. הדוגמה שהזכרנו מקודם היא דוגמה לצערנו הרב מצוינת. עם ישראל חי. לפני השואה ואחרי השואה. גאולת ישראל מתקדמת להבדיל. אחרי גירוש גוש קטיף, לפני גירוש גוש קטיף ואחרי גירוש גוש קטיף. להבדיל. ואחד אומר, אפשר לתת דוגמאות בחיי משפחה, בחיי הפרט, בכל מערכות החיים שלנו. הנצח הזה, המוחלטות הזאת, הוודאות הזאת, התקוע החיובי הזה, זאת נקודת המוצא לכל מהלך החיים שלנו. אחרת אנחנו באמת יכולים להשתגע. עכשיו, זה לא שאנחנו משכנעים את עצמנו, עשינו אלא מדיטציה. זאת נקודת המוצא האמיתית. הותקעתם תרועה. החיים שלנו זה מסע. החיים שלנו זה לא מסמר תקוע בקיר. מסכן המסמר הוא תקוע. מתי אתה רוצה להיות מסמר בקיר, מאור? שעמם קצת, לא? תלוי איזה מסמר אתה אומר. אם זה בסוכה... ראיתם איזה עצבנות דתית. מסמר תקוע בסוכה. ומה אתה עושה אחרי שהסוכה מתפרקת? חכה שנה הבאה. אתה אומר, אם זה מסמר בארון הקודש, זה קבוע. זה בסדר. מישהו פה רוצה להיות מסמר? לא. עוד פעם, אמונה, המלאכת השם, כל זה מושגים נכונים, מושגים אמיתיים. אבל מה זה אומר? זה אומר שנקודת המוצא לכל מה שזז בעולם, אני, משפחה, עם, אנושות, היסטוריה וכו'. כל מה שהוא בתנועה בעולם, נקודת המוצא שלי כלפיו היא נקודת מוצא של אלוקות. ולכן נקודת המוצא היא יציבות. היא ודאות, היא ביטחון. סליחה על הדוגמה. יצאתי דייט מספר 388, חס ושלום. ועוד לא הגעתי לחופה. או חס ושלום, הגעתי לחופה. ויש קצת איזה אי-הבנות. וכדומה, זה הדרך. מה נקודת המוצא? אם נקודת המוצא, אני חוזר לדוגמה הראשונה כי היא טובה יותר, לצערנו הרב. אם נקודת המוצא היא 388 משברים, תרועות, זעזועים, טלטלות, איך אפשר לא להיכנס לייאוש? אבל אם נקודת המוצא היא, ריבונו של עולם, אתה מנהיג אותי, אתה יודע את טובתי, אני עושה את ההשתדלות שלי, בתוך כל המהלך הזה אתה נמצא, אתה מוביל אותי, אני עושה מה שצריך, אני עושה מה שאני יכול, אבל אני יודע שאתה מתחיל ומסיים את המהלך הזה. אז זה לא קל, אני לא חד ושלום מקעה את הכאב ומתחמק מהקושי, אני לא אומר שלא. אבל מה נקודת המוצא? אם נקודת המוצא היא יציבות בביטחון, אני אמשיך לדעת ה-389. וגם אם נהפוך את האותיות, את המספרים 983, חס ושלום, חס ושלום. 983 זה כבר מראה שיש כאן איזה בעיה כאן. נראה לי שגם 389. אבל העיקרון, לכן זה לא נשאר רק באמונה ובמלכות השם. זה אומר מה נקודת היחס הנפשית המחשבתית שלי לסוגיה, לנושא, למצב, למציאות, שהיא קשה. כן. עוד לא הגענו לזה, תכף נגיע לזה. למשל, אישה מביאה את עצמה לחדר לידה, ברוך השם. היא בחרה בזה. כשהיא תשב בחדר לידה, היא תשב על המשבר. עם האפידורל ובלי האפידורל, כואב, קשה מאוד. היא הביאה אותה לשם, את עצמה לשם. היא רוצה בזה, היא חפצה בזה. כלומר, היא מבינה שהיא צריכה לעצמי החיים. היא צריכה לשדרג את המציאות. אז יש מצבים של תרועה שאנחנו מכניסים את עצמנו לכתחילה לשם. כך אנחנו מבינים את האחריות שלנו. את המחויבות שלנו לבנות ולפתח את העולם. אני לא יכול להישאר תקוע באותה נקודה. לכן יש תרועה שהיא בחירה אנושית. יש תרועה שהיא קביעה אלוהית. כל התרועות האלה למיניהם, בין אם הן קשות לנו, בין אם הן חיוביות או נראות לנו שליליות, כנראה שכל התרועות האלה, נקודת המוצא שלנו כלפיהן, צריכה להיות תקיעה, ונקודת המטרה שמכוח התרועה שלה אנחנו שואפים, זאת התקיעה, שתבוא לאחריה. אחרי כל הקושי, הנה, ברוך השם, יש חיים חדשים בעולם. יושבת על המשבר, הגיעו חיים לעולם, ברוך השם. לא פשוט לשבת על המשבר, אבל כולנו יודעים שאחרי המשבר יש לידה. זה לא דרשה, זה אמיתי. טוב, בואו נתקדם. כן, אסף. לראש השנה כנראה יש ערך מוסף. מה זה כנראה? יש ערך מוסף. שביום הזה, כידוע, ירושלמי מדגיש את זה, ביום הזה נברא האדם. אם העולם נברא בקפה באלול, והאדם נברא בראש השנה לפי די אחת, כמו שראינו בשבת, אז זה אומר ש... אני אצטט רגע את הירושלמי. ירושלמי כותב, לא במהרה נופל אדם ביום גינוסיה שלו. כלומר, לא במהרה נופל אדם ביום ההולדת שלו. כלומר, ביום ההולדת של האדם, מתעורר הגרעין המהותי של האדם. הייתי אומר את זה במובן של השיעור הזה. בראש השנה בו נברא האדם לפי הדעה הזאת, מתעורר הצד המהותי, התקוע, הוודאי, האלוהי, שהוא המהות של האדם. ולכן ביום הזה יש אפשרות לגלות את התקיעה בעומק התרועה. היום הזה הוא יום תרועה. הוא יום דין. הרי יש, אני לא רוצה להתפרץ קצת יותר, אבל יש הרי שני סוגי יחס לראש השנה. סליחה שאני נוקט בעדות, אנחנו בחושבים תקופת גאולה, אבל אולי זה עדיין קצת קשור. אחינו אשכנזים יותר מדגישים את התרועה, נכון? את הבכי, את הקושי, את הדין, את הפחד. אחינו הספרדים, נורא, למרות שזה ביום כיפור, גם יום כיפור שרים. שרים, שמחים, מבסוטים, אוכלים, סימנים. אז יש שני צדדים. יש צד של תרועה, שהוא הפחד, הזעזוע, הטלטלה, סימן השאלה, הבלתי ידוע. מצד שני, יש תקיעה, יציבות, קביעות, ביטחון, שמחה. החיים שלנו מלאים תרועות. העולם הזה שווה תרועה, בהופעה החיצונית שלו. אבל העולם הזה בבסיסו ובמטרתו הוא תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה. ההיסטוריה זה מסע. מסע מי ואומר אלוהים יהי עולם, עד ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד. זה מסע אחד ארוך. ולכן בהופעה זאת תרועה. בנקודת המוצא והמטרה זאת תקיעה. כל השאלה אם אנחנו יודעים לתקוע תרועה. או להריע תקיעה. זאת כל השאלה. אני רוצה רגע לסיים את הרב הירש לפני השאלות ברשות. רמק את הקטע הזה. עוד פעם, התקיעה קוראת לעם לבוא אל משה. אלמלא נשמעה תרועה לאחריה, היה להם לחוש אליו כדי לשמוע את פקודותיו. אך התרועה של אחריה קוראת להם לצאת למסע. והתקיעה המסיימת קוראת אל מקום המנוחה שיחנו בו לאחרי שיסעו, או לאחר שיסעו. וכשם שלמדנו שם שכל תרועה מורכבת משלושה קולות, תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה ותרועה באמצע, כך מורה ההלכה, שם בגמרא בראש השנה שראינו מקודם, גם ביחס לתרועת השופר של ראש השנה ויובל. עוד טיפה נתקדם. אם נעביר דברים אלה לתרועת האחד בחודש, למרות ששם בבעלותך זה בחצוצרה ובראש השנה זה בשופר בלי המקדש, אז אם נעביר דברים אלה לתרועת האחד בחודש השביעי, כלומר ראש השנה, נמצא שזו משמעותה. כשאנחנו שומעים כל תקיעה ראשונה, תקיעה, מה צריך לכוון? צריך לכוון ריבונו של עולם, נקודת המוצא הבסיסית שלי, יציבות, ודאות, ביטחון, אמונה, המלאכה. זאת נקודת המוצא. ואם תגידו מה, בכל הצירופים, תשרת, תרת, תשת, וחוזר על עצמו, צריך לכוון את זה? הלוואי שנכוון את זה. הלוואי שנפנים את זה, הלוואי שנהיה שם. לא סתם לחשוב, תקיעה, יציבות. איזה יציבות? אני זז. זה לא לחשוב על זה, זה להיות שם. ואולי התקיעה תעורר אותי, תעזור לי להיות שם. לכן צריך לשמוע הרבה פעמים, תקיעה ראשונה, תקיעה ראשונה, תקיעה ראשונה. זה קודם כל, זאת התקיעה. אז התקיעה קוראת לנו, התקיעה שלפניה קוראת לנו להאזין את דבר השם, ולשמוע מפיו ותפקידו של יום, כמו שחידדת אסף בצדק, דווקא ביום הזה, כי ביום הזה מתגלה המהות של האדם, וביום שהוא נולד, לא במהרה הוא נופל. כל מה שיופיע כרעוע אחר כך, זה בהמשך להופעת החיים שלו. אבל במהות שלו, הוא תקוע במובן החיובי. זאת התקיעה. אחר כך, תפקיד זה מובע אחר כך בתרועה. עכשיו אנחנו נכנסים לממד השני של התרועה. התרועה זה לא רק הזעזוע מהקביעה האלוהית שפתאום החיים שלנו מזדעזעים ומטלטלים ומי יודע מה יהיה. למרות שגם זה נכון. אלא, אוי ואבוי אם נשאר בתקיעה. מה אנחנו רוצים להיות תקועים בקיר? כמו המסמר. אחר כך באה התרועה. קוראת לנו לעקור מכל עמדה שהיא רעה בעיני השם. תתחיל לנוע, תתחיל להתקדם. והעקירה, שינוי האדם, אם זה ברצונו, אם זה במחשבתו, אם זה במעשיו, אם זה בחיי הפרט, בחיי הציבור, אם זה בחומר או ברוח, לא משנה, בכל תחומי החיים. ההליכה הזאת, הלך לך, זה התרועה הזאת, היא לא פשוטה. היא לא פשוטה. היא כל שבור. זה לא כל תקוע, כל פשוט. זה כל מסובך. אני באמת אומר את זה, אני כל פעם מחדש, באמת, לפעמים נפגשים כאן במכון עם סיפורים מופלאים, ואני אומר, ריבונו של עולם, זה ממש לך לך, זה הלך לך של אברהם אבינו. מאיפה אתה בא, אתה יודע, לאן אתה הולך, אתה גם מצפה, אבל עדל, מה יקרה בדרך? סימן שאלה, רעוע, רעוע, מאוד רעוע. ואף על פי כן הולכים. הולכים מתוך התקיעה הראשונה אל התקיעה האחרונה. איזה עמדה, איזה ביטחון, איזה יציבות. אז אי אפשר להיתקע בתקיעה שבה אני תקוע במובן השלילי. לכן צריך להיות נע, תרועה, כלומר, התרועה הזאת קוראת לנו לעקור מכל עמדה שהיא רעה בעיני השם. להינתק מכל יחס שהוא רע בעיני השם, גם אם התרגלנו אליו הרבה מאוד שנים. גם אם זאת צורת החשיבה שלנו, אלה הרגילים שלנו, זה מה שחונכנו. וכו'. להשתחרר מכל כבל המנקרנו להשם ולחירותנו המוסרית. קיצורו של דבר, לעזוב כל הווה שהוא רע בעיני השם. רעוע. אז זה רעוע? אבל זאת המגמה. להתקדם. ואז תבוא התקיעה שלאחריה. והתקיעה שלאחריה קוראת לנו לעמדה חדשה. כלומר, התקיעה הראשונה והתקיעה האחרונה זאת לא אותה תקיעה. אני לא יכול כרגע לצייר, אין כאן לוח, היה פה פעם לוח, היה. אבל תסתכלו רגע לפה, והזכרנו את זה בשיעורים שונים. נגיד שזה המצב שנקרא תקיעה, הנה זאת השגרה, תקיעה, בסדר? עכשיו פתאום תרועה, תרועה זה משבר, הנה תרועה, פאק, נכון? יש איזה נפילה, תריעה, כן תרועה. עכשיו, האדם הנורמטיבי, אם תשאל אותו תגיד, כשאתה היית בשגרה, ונלך אל התרועה השלילית, אל התרועה שהיא פתאום הבלתי צפוי קורה לך. היית בשגרה, פתאום יש איזה משבר, יש איזה התמוטטות. תגיד, מה עכשיו הציפייה שלך? מה הוא יגיד? לעלות בחזרה מהמשבר ולהמשיך את התקיעה. ניקח דוגמה מצוינת. אדם נסע בכביש באוטו. לא שם לב, תאונת פחחות קלה. טוב, מה נעשה? הולך לפחח. מה המטרה שלו כשהוא יוצא מהפחה? להחזיר את האוטו למצב הקודם. כלומר, שלא ייראה כלפי חוץ, שהייתה כאן תאונה. אם כן, תקיעה, תרועה, תקיעה. לא, זה לא ראש השנה. אלא תקיעה, תרועה זה משבר, עכשיו זאת המקפצה, זה כמו המקפצות האלה בבריכה, אתם יודעים, יש את המקפצות הקפיציות האלה, הגמישות האלה, כן? אתה יורד למטה ואתה קופץ למעלה, כלומר, התקיעה היא כזאת, זאת השגרה. התרועה היא מורידה אותך, אבל התרועה הזאת אמורה להעלות אותך לקומה חדשה. התקיעה הראשונה והתקיעה האחרונה זה שתי תקיעות אחות לגמרי. אתה במקום אחר, זה המשבר, יושבת על המשבר, יש לידה פה, יש חיים. אז התקיעה הראשונה היא יציבות אלוהית. התרועה זה זעזועי החיים. התקיעה האחרונה, עליתי לי יציבות אלוהית הרבה יותר עליונה בזכות התרועה. בין אם התרועה היא קביעה אלוהית והיא הרבה פעמים קשה מאוד, בין אם התרועה היא בחירה אנושית להתקדם ולעלות קומה. לא משנה. אני לא רוצה להתפרט ולהתפרק קצת יותר. אבל הרב קוק בעולת ראייה, ויש עוד מהמפרשים שאומרים את זה, אומר שבעצם התקיעה, התרועה, התקיעה, השברים והתרועה, ממש חצי דקה בסוגריים, התקיעה זה הקבוע שזה ממד השכל שבאדם. השברים זה כבר יותר פירוט, זה המידות של האדם. התרועה זה כבר תשע קולות, זה כבר המעשים של האדם. אז השכל, המידות והמעשים, כולם בעצם צריכים להיות חלק מהתקיעה והתרועה הגדולה הזאת. אז כשאדם שומע כל תקיעה, הוא צריך לכוון לקבוע שזאת הנשמה שלו או השכל שלו יחסי. שברים זה כבר התחלה של התפרטות, זה כבר המידות. התפרטות יתר זה המעשי. ושם הרב מנתח, אז מה זה תשת? ומה זה תרת? ומה זה תשרת? כלומר, יש נשמה ושכל קבוע, שיש התפרטות של מידות, התפרטות של מעשים, ואחרי זה עולים אל השכל ולנשמה ברמה יותר עליונה. יש לפעמים שזה התפרטות רק של מידות וחוזרים אל השכל והנשמה במידה יותר עליונה. יש מצבים שזה רק התפרטות של מעשים, תרת, וחוזרים אל השכל והנשמה יותר עליונה. אבל בואו נעזוב את כל הפרטים האלה, גם אם לא נזכור אותם. שומעים תקיעה ראשונה, קדוש ברוך הוא יציבות. שומעים תרועה, קדוש ברוך הוא, אני יודע איזה הזויים, אבל המגמה זה להתקדם. שומעים תקיעה האחרונה, הקדוש ברוך הוא התקדמנו. עכשיו עוד פעם, מה זה אומר? זה אומר שבראש השנה אנחנו מחליטים. אומרים, הקדוש ברוך הוא, נקודת המוצא שלנו לשנה הבאה, היא נקודת מוצא שכל מה שאנחנו נתחיל דרכו, יהיה תקיעה. כל מה שנעבור דרכו, שיהיה רעוע, יש לנו ביטחון של תקיעה. כשהמטרה שלנו מתוך הרעוע הזה, להגיע בסוף אל תקיעה יותר גדולה, מאשר התקיעה שבה התחלנו. לא נביא ולא בן נביא אני, אבל נראה לי שאם הקדוש ברוך הוא שומע למה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו מקבלים עלינו לשנה הבאה, להתחיל מתקיעה, לנוע בתרועה ולהגיע לתקיעה יותר מתקדמת, למה שלא יחתום אותנו זכאים לדין? זכאים בדין, איזה יופי. זאת המטרה. המטרה זה לא להיבהל מהזעזועים, והמטרה זה להתקדם מהזעזועים. להתחיל מיציבות ולהגיע לוודאות, הרבה יותר עליונה. זאת התקיעה של אחריה. אני חוזר שוב. אבל התקיעה של אחריה קוראת לנו לעמדה חדשה, ליחסים חדשים, להליכה נאמנה אחרי השם. כי רק זו משחררת ומקיימת את החירות ומברכת ומבורכת בחסד השם. תראו איזה יופי, איך הרב הירש מסכם את זה. נמצאת העומר. התקיעה הראשונה היא קול של אדנות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה אדון, אני ממליך אותך, אני יציב, אני קבוע, אני ודאי. התרועה קוראת להתבוננות, להתפתחות, להשתדרגות, להתקדמות, בין אם התרועה היא משברית בגלל שהקדוש ברוך הוא הביא אותה אלינו, בין אם התרועה היא ביוזמה שלנו, כי אנחנו רוצים להתקדם. והתקיעה המסיימת, האחרונה, היא כל קורא ללכת אחרי השם. אבל ברמה הרבה יותר מתקדמת, אלה הם הרעיונות היוצאים מכל השופר. אם כן, יוצא נפלא מאוד. כשאוספים את עם ישראל, או את ההנהגה, או בימים טובים, תקיעה, הכל יציב. לפני שיוצאים למלחמה, תרועה, מי יודע מה יהיה. לפני שיוצאים למסע, תקיעה, תרועה, תקיעה. ראש השנה זאת יציאה למסע. טוב, הערות, היו פה עוד הערות. עידו, רצית משהו? בבקשה.
כן, ברגע התרועה.
כן.
איך אני אמור להרגיש? מה אני אמור להרגיש?
ברגע התרועה...
אני אמור להיות שמח, אם אני שמח, זה מבטל את הקושי.
ברגע התרועה ראו עלי. אנחנו לא מבטלים את הקושי. ברגע התרועה ראו עלי. שקרן מי שאומר שלא ראו עלו. אבל מצד שני, נקודת המוצא המחשבתית לפחות, גם אם בנפש קשה, נקודת המוצא המחשבתית, ונקווה גם הפנימית, הנפשית, המנטלית, כמה שניתן, זה שיש כאן איזו נקודת יחס בסיסית של יציבות. ולכן אדם לא מתפרק כשהוא במשבר. תראה, לא מברכים על קושי ברכה חיובית. למשל, אני אקח את הדוגמה הקיצונית. אדם יתבשר בשורה טובה, או קנה חפץ חדש, או לבש בגד חדש, מברך שהחיינו. שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. כשהוא נפגש חדש שלו עם המוות, הוא לא מברך הטוב והאמיתי בו שהחיינו. מצד שני, הוא גם לא יכול לברך, עושה רע. הוא מברך דיין האמת. אומר הרב, זה בעצם המורכבות, שמצד השכל הוא יודע שזה טוב, מצד הרגש קשה לו. אז הקרב בחור דן דין, שהוא אמת. האמת הזאת היא כואבת לי, לכן אני לא מברך הטוב האמיתי. מצד שני, אני יודע שהיא תביא אותי למקום שהוא יותר נכון. דיין האמת, שלא נדע. בסדר? לכן היחס הוא צריך להיות יחס שגם אם קשה, נקודת המוצא המחשבתית הפנימית היא שיש כאן ודאות, ויש כאן ודאות לא רק בנקודת המוצא, אלא בנקודת המטרה שאני אתקדם דרך זה, אני אתפתח דרך זה. עוד מישהו פה רצה לומר משהו? לא. כן, בבקשה. שאלה חשובה. לכאורה לפי פשט הפסוקים במלחמה זה רק תרועה. מצד האמת הצודקת, לכן גם במלחמה נקודת המוצא היא תקיעה. אבל התורה רוצה לברר בעצם שיש שלושה מצבים. דרך אגב, אולי רק עוד נקודה אחת. כל הפסוקים האלה מתארים את המצב במדבר. ותכף נחדד עוד נקודה אחת. כשאנחנו יוצאים למסע, המשכן עומד במרכז המחנה, ארון הברית במרכז המחנה, משה רבנו במרכז המחנה. כשיוצאים למלחמה, נכון שהארון הוא במרכז המחנה, אבל זה מציאות אחרת, זה מציאות הרבה יותר מסובכת. אני לא אומר שאין תקיעה לפני תרועה בזמן המלחמה, אבל התורה מחדדת כנראה את הזעזוע שבמלחמה יותר מאשר המסע. כי זה גם לא תלוי רק בנו, יש כאן עוד גורם אחר, מלחמה. נכון, אבל מצד שני התורה לא מתכחשת לקושי. ככה כנראה צריך להגיד. כן. בבקשה, כן. המהלך של היום, הלימוד של היום על פי הרב הירש, שאנחנו לא רוצים לחלק בין שברים לתורה. מקודם חילקנו מידות ומעשים. נעזוב כרגע. את רוצה לחלק בהקשר של הרב הירש, אז בואי נתחמק מתשובה. שברים זה רעוע קטן, ותרועה זה רעוע גדול. כן? מה שחזל אומרים, שברים זה גניחה. כן, אדם שהוא בוכה, אז בהתחלה הוא מתחיל לבכות. זה הגמרא אומרת, זה לא אני אומר. אחרי זה הוא מתלהב מעצמו מרוב הבכי, נכון? מתחיל לילל. אז יש הבדל בין גניחה לייללה. לא, זה הגמרא אומרת, זאת ההגדרה של הגמרא. גינוך יגנח ילול לילל. שברים זאת גניחה. תרועה זאת יללה. אז את רוצה לומר ששברים זה משבר קטן ותרועה זה משבר גדול? בבקשה. היום הזה נקרא יום תרועה. דרך אגב, על פי זה בואו נרוויח עוד נקודה מעניינת מאוד. לפי זה יוצא. שאם יום הכיפורים אנחנו חותמים, לאחינו אשכנזים בתקיעה גדולה, לאחינו ספרדים בתרועה גדולה. האם יש מחלוקת מצד האמת? אין מחלוקת. כלומר, אחינו אשכנזים אומרים, התחלנו בתקיעה, מסיימים בתקיעה גדולה. הספרדים כנראה קצת יותר עושים ככה. אחי, גם בתרועה הגדולה אתה בתקיעה. התרועה זה התקיעה. אין כבר הבדל בכלל בין תרועה לתקיעה. עכשיו, למה היום הזה נקרא יום תרועה? כדי שנדע להתייחס נכון אל התרועה. שתמיד תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. אבל היום הזה הוא יום שמבטא את היחס אל התרועה, את היחס אל הרעוע, את היחס אל המשבר, את היחס אל הקושי, את היחס אל הצורך שלנו להתקדם, לקחת אחריות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. דרך אגב, אולי הערה קטנה מאוד, אבל החשובה ביותר. הרב הירש כותב, כידוע, שהאדם נקרא מהלך והמלאך נקרא עומד. אז יש, לא הרב, סליחה, רב חרל"פ. אומר הרב חרל"פ באחד המאמרים בספר אורי ואישי, דיברנו על זה לפני הרבה שנים, שהקדוש ברוך הוא מאז ראש חודש אלול, דרך ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים הושענא רבה, רוצה לראות אצל האדם רק דבר אחד. דבר אחד. הוא עומד בדבר הזה, אומר הרב חרל"פ, הוא יוצא זכאי בדין. מה הדבר האחד? תהיה מהלך. אל תהיה סטטי. תראה לריבונו של עולם שאתה מהלך, שאתה מתקדם, שאתה מתפתח, שאתה מריע, שאתה מוכן לנוע. אם תראה לו שאתה תקוע, במובן השלילי של המילה, הפסדנו. אדם אמור להיות מתקדם, מתפתח, מהלך, תלך. אז ללכת במחשבות, ללכת ברצון, ללכת בשאיפות, ללכת במעשים. להיות אדם מהלך, לא להיות אדם עומד. לכן התקיעה במובן החיובי שלה זאת היציבות. במובן השלילי שלה זה חוסר ההתפתחות. את רואה במובן השלילי שלה זה הקושי. במובן החיובי שלה זה ההתפתחות. התקיעה שלה אחריה זה כבר תקיעה ותרועה ביחד. זאת התקיעה והתרועה של סוף יום הכיפורים. שהיא בעצם דבר אחד, הפכנו את התרועה לתקיעה. גילינו שהתרועה אצלנו היא תקיעה. ולכן באמת אין הבדל, לעניות דעתי, מן הספרדים לאשכנזים. שתי, למרות שאתה ספרת. גשש מפורש, כן. נעזוב. דיברנו על זה בשבת. השלם גזור והדבק.
כן.
עוד פעם, לא שמענו. מי זה?
הביטחון שלנו בתורה מתוך התקיעה.
נכון.
כשאני
נכנס לסוגיה בגמרא, בוא ניקח דוגמה קלה. כשאני נכנס לסוגיה בגמרא, ואני עכשיו בעומק הקושייה, ולא מבין כלום, ואחרי זה אני קופץ לתירוץ, עוד יותר התבלבלתי. אני לא מאבד ישתנות. אני יוצא מתקיעה. הקדוש ברוך הוא, אני בסוף אבין את הקושייה. היום, מחרתיים, עוד שבועיים, עוד חודשיים. בסוף אני אבין. אדם שיוצא מתוך מבט להבנת הסוגיה, אני אקח את הדוגמה הזאת, של תקיעה, הוא יבין. הוא יוצא מתוך מבט של תרועה, הוא יתפרק אחרי 5 דקות. למה שימשיך? הוא ראו. טוב, הלוואי שאלה יהיו הבעיות שלנו. כן.
זה גם,
לכן אמרתי אליך את הנושא הזה. זה בדיחה פנימית פה באגף הזה, כן.
לגבי נגיד, במיוחד רציני, אז איך אני בעצם, איך אני יכול להתמודד עם הקושי הזה, כאילו, אני מרגיש שאני בתוך התרועה, אם אני בעצם, אני, הרי נגיד, אני עכשיו נמצא שם, אני במשבר מסוים, ואני מנסה להבין איך השם איתי ביחד בפנים. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי ששם איתי ביחד בפנים? זאת אומרת, האם רק הידיעה שסך הכל יש את היכולת להצליח בתוך התרועה, או שזה נפקא מינה מעשית שאני יודע ש... מנקודה מסוימת כבר השם עושה הכל, אז אני כבר צריך לשבת רגל ברמה מסוימת, או שזה
נפקא מינה. אתה חוזר לשאלה שידוע שלנו מקודם. קודם כל הייתי אומר ברמה המחשבתית והנפשית, גם במצבים קשים, להיות יציב. הרי כולנו מתמודדים עם דברים בלתי צפויים, נכון? כל אחד מאיתנו קורא לו פעם ביום דבר בלתי צפוי, נכון? הוא מתקשר לאיזשהו מקום, לא יודע איפה, מחכה 3/4 שעה, בסוף מנתקים לו את הטלפון. ואז הוא מתקשר פעם שנייה, הוא רותח, נכון? זה תרועה, זה סוג של תרועה, נכון? תרועה קטנה, שברים, שברים קטנים, בסדר. אבל סוף סוף זה לא נעים שככה מתנהגים אליך ואתה קצת ממהר ועסוק ותנו איזה יחס ותפתרו לי את הבעיה. עכשיו הנקודה, איך אני מגיב? אני מגיב מתוך עיבוד עשתונות. אז קודם כל ברמה המחשבתית והנפשית אני ניגש ביציבות. ב' ברמה המעשית אני ניגש ביציבות. באמת, אני לא רוצה לתת דוגמאות לא טובות, אבל נגיד, כל אחד מאיתנו, לא מעט מאיתנו שיושבים פה כרגע, הייתה להם איזו תאונונת קטנה פעם. נכון או לא? תאונת רכב. היה או לא היה? אמרתי קטנטנה, פה זה דלדלה. בצחוק, בצחוק. עכשיו, תאונות עם רכב יחסית זה פשוט. תאונות עם רכב זה פשוט, מה עם תאונות בין בני אדם? מה עם תאונות בין בני אדם? סכסוכים, אי הסכמות, חיכוכים, מאבקים. כל אחד מאיתנו יש לו את התאונות האלה. איך אני ניגש לזה? ראיתם פעם שני אנשים יוצאים ממכונית אחרי זה תאונת פחחות קטנה? כל אחד יוצא, מרים את הזה שלו. הוא כבר עורך דין מינימום. רגע, רגע, הבלת אותי. איך אתה ניגש לזה? אתה ניגש בפניקה, אתה ניגש בעיבוד השתונות, אתה ניגש בגאווה, אתה ניגש ב... אני יכול עכשיו לשפץ את האוטו על חשבונו. מאיפה אתה בא? אתה מבין מה שאני אומר, אורי? לכן הנקודה היא מאוד חשובה. לא לאבד כיוון בשום מצב. זה קל להגיד בשיעור, זה קשה בחיים. בין איש לאשתו, למה אנחנו מרחפים? בין איש לאשתו. יש איזה אי הבנה, איזה מילה לא במקום, קרה משהו. בין הורים לילדים. בתוך החברה הישראלית, בין צדדים שונים בחברה. היום אנחנו ניגשים מתוך מקום של יציבות, של ודאות, של ביטחון. לא מאבדים שלווה פנימית במובן הנשמתי, המחשבתי, הרצוני, הנפשי וגם המעשי. זה לא אומר שאני צריך לטפל בבעיה. צריך להגיע בסוף למוסף, נכון. צריך לטפל בזה. אבל נקודת המוצא הבסיסית היא יציבות. יציבות. לכן זה גם ברמה הפנימית, המחשבתית והרצונית ועוד וכו', וגם ברמה המעשית. מצד שני אני מסכים שאדם שניגש לחיים מתוך תקיעה, הוא באמת יכול להיות תקוע. הוא יכול להיות אדיש. טוב, בואו נתקדם טיפה. יש לכם עוד כוח? בסדר, אנחנו בסדר עם הזמנים. מה? בסדר. בואו נתקדם עוד טיפה. איך הרעיון הזה שדיברנו עליו עכשיו מופיע, אם אפשר לומר, באופן יותר כולל, לא רק בראש השנה? הרי הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נקודת המוצא היא התקיעה, והמגמה זה התרועה, סליחה, והדרך לעבור היא התרועה, והמגמה זה לעבור דרך התרועה לתקיעה יותר עליונה. איך זה מופיע בסדר, הייתי אומר, בסדר החיים השגרתי הקבוע שלנו? אז אם הזכרנו מקודם את אחינו האשכנזים, אז אחינו האשכנזים נוהגים לפתוח, אם אפשר לומר, את הכניסה שלהם לבית הכנסת, בפסוק שמופיע כידוע בפרשת בלק על פי בלעם, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אחינו הספרדים לא אומרים את זה כי כנראה זה ברור להם, אבל אחינו האשכנזים נוהגים לומר את זה. עכשיו אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה ברורה. כמו שאדם פותח את היום במודה אני, את סדר החיים שלו, כך כנראה הפתיחה שלנו במפגש עם בית הכנסת, שהוא מקדש מעט, שהוא המגמה של ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד ונראו אליו כל הגויים. אדם פותח לפי המנהג הזה עם הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה בעצם הפסוק הזה אומר? עכשיו בואו נפסק את זה רגע בצורה קצת אחרת. מה טוב הוא נקודותיים? א', הוא עליך יעקב, ב', משכנותיך ישראל, אולי נוסיף בהמשך עוד משהו, מקדשך ריבונו של עולם, משהו כזה. אבל קודם כל, מה הפסוק הזה אומר? תודה רבה. אומר הרב בעולת ראייה, ואני חושב שהנקודה הזאת היא נקודת השלמה חשובה מאוד. וזה ממש מה שלמדנו היום. ההשתלמות המאושרת שאליה ראוי שיחשוף האדם תמיד בכל חייו בלא ערב, אדם שרוצה להגיע למצב של השתלמות, אז הוא צריך תמיד להיות קשור לשני צדדים בחיים שלו, לשני ממדים. היא מיוסדת על שתי בחינות יסודיות, שאין כבסיסים המעמידים את כל חמדות עולמי. יש שני בסיסים בחיים של האדם, שתי בחינות, שני ממדים, שני צדדים, שאם הוא יוציא אותם מהכוח אל הפועל, הוא ישתלם. הוא יגיע למקום שהוא צריך להגיע. הנקודה האחת, הבחינה האחת שהיא ביסוד האדם, האחת היא האתרה העליונה של כל מעלה, להיות האדם שואף תמיד להתעלות, לעלות אל על במעלות הקודש. להוסיף חוכמה ודעת קדושים רבה, להיות מואר באור זיו דעת השם ועוזו, וכו' וכו' וכו'. הלוך וגבור. כן, התכונה הבסיסית הראשונה שיש בנפש האדם, שהוא לעולם לא מסתפק במצב הקיים. הוא תמיד רוצה עוד. יש לו 100, רוצה 200, 200, 400, 400, 800. בסטה, קיוסק, קיוסק, מקולת, מקולת, מיני סופר, רב סופר, סופר סופר וכו'. נכון? בלי שמות. אז אם כן, יש איזו תכונה בנפש האדם, שלעולם הוא לא שמח במה שיש לו. לא הייתי אומר לעולם הוא לא שמח, לעולם הוא לא מסתפק במה שיש לו, זה יותר טוב. זהו השיר השמח בחלקו, אבל לעולם הוא לא מסתפק בחלק, הוא תמיד רוצה להגדיל את החלק הזה. וזו תכונה שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האדם, שהיא מופיעה בכל מדרגות החיים, מדרגות חומריות, רוחניות, פרטיות, כלליות, מוסריות, שכליות, מעשיות, כל תחומי החיים. כשהמגמה בעצם הבסיסית האלוקית הבסיסית פה, היא אל תהיה תקוע כמו מסמר בקיר. תתקדם, תתפתח, תתפתח. תלך קדימה, תנוע. תחפש את התרועה במובן החיובי שלה. קודם כל. נקודה שנייה. זה יפה מאוד שאדם רוצה להתקדם, אבל מצד שני, וכאן הערה מאוד חשובה, אני אומר את זה בעל פה רגע. אדם, הרי הרבה פעמים אנחנו חיים בעולם באיזה מין מציאות שאנחנו רוצים להספיק, מה שנקרא, אנחנו רוצים לתפקד. אנחנו מתפקדים כל הזמן, נכון? אני עושה וי פה, ועושה וי שם, ועושה וי פה, ועושה וי שם. כל מתפקד. השאלה הגדולה בעצם של הנקודה הזאת, האם זה שאני מתקדם ומתפתח, עולה מעלה מעלה, האם המקום שאליו אני הגעתי, או שאותו אני עשיתי, האם זה באמת אני? כלומר, האם אני רק עושה את, או שמה שאני עושה את זה אני? כלומר, האם המדרגה שאליה אני הגעתי, או הדבר שאותו עשיתי, האם אני מפנים אותו, האם אני מחלחל אותו, האם אני מייצב אותו, האם אני מבסס אותו, האם אני תוקע אותו? האם יש כאן יציבות? כלומר, יכול להיות שאני עושה הרבה דברים, אבל השאלה האם אני שם? האם זה אני? לא כל מה שאני עושה זה אני. לכן אל מול או במקביל, או כהשלמה לתנועה של להתפתח, להתקדם כל הזמן, יש תכונה שנייה בנפש האדם, שהוא רוצה לבסס, לייצב, לחלחל, להפנים את מה שהוא השיג. ולכן אל מול מגמת התנועה שהיא בעצם התפתחות, צריכה להיות מגמת מנוחה שהיא בעצם היציבות. התרועה זאת התנועה, התקיעה זאת היציבות. לא התקיעה השלילית שתוקעת אותי באותה נקודה, אלא התקיעה שמייצבת את התנועה שאני הלכתי בה, את התרועה. אני קורא את הנקודה השנייה. והשנייה היא הבסיסיות של העמדה. לבסס את העמדה שאני הגעתי אליה. הגעתי מא' לב', יפה מאוד. אחרי בוא נראה, אם ב' זה אני. אולי ב' זה לא אני, ואני מיד קופץ לג' וד' ו-א', מה זה קשור אליי? אני הגעתי לשם, אבל אני לא שם, זה לא אני בכלל. לכן מא' הגעתי לב', יישר כוח, יפה מאוד. עכשיו בוא נבסס, שב' יהיה אני. ביססתי, הלאה, בוא נמשיך לג' עכשיו בוא נבסס, הגעתי לג' בוא נבסס. ג' זה אני. וכדומה זה הדרך. אם כן, השנייה היא הבסיסיות של העמדה. התוכן השומר את המצב, שלא יאורס, שבכללו הוא התוכן המקיים את תשוקת ההתעלות. הנותן מנוחה לסיגליה והקובע לנשמה מקום של מנוחה. לבלי תהיה מארסת למעלה מחוקה, שלא נהיה באיזשהו מצב של התקדמות בלתי פוסקת, אבל בעצם היא חיצונית לנו וזה בכלל לא אנחנו. אומר הרב, תראו איזה יופי. האוהל והמשכן, מה טוב הוא נקודותיים? אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. א', מה ההבדל בין אוהל למשכן? ב', למה ביחס לאוהל יעקב? ביחס למשכן ישראל. מה טוב הוא נקודותיים, אוהליך יעקב? האוהל והמשכן הם שני השמות של בית הדירה, העלול להיות מוכן למסעות. אוהל הוא ודאי מוכן למסע. בונים את האוהל, מפרקים את האוהל וכו'. משכן הוא יחסית יותר קבוע. אבל גם המשכן, כשאנו מגיעים לאיזשהו מקום, בונים את המשכן, מפרקים אותו, ממשיכים הלאה. אז האוהל הוא טלטלה ממש. המשכן הוא יותר מנוחה, אבל מנוחה שהיא מכינה לטלטלה. עכשיו ברור למה לא מוזכר כאן המקדש. המקדש זאת כבר מנוחה. זה כבר קבוע. לכן המשכן במדבר עבר בהרבה מקומות. גם בארץ ישראל עבר בכמה מקומות. וכדומה. אבל המקדש הוא במקום אחד. הוא קבוע. המקדש זאת, הייתי אומר, זאת התקיעה האחרונה. זאת התקיעה הראשונה שמשם אנחנו מתחילים, והתקיעה האחרונה שלה אנחנו שואפים. זה המקדש. האוהל והמשכן, באופן יחסי, שניהם תרועה. אבל באופן יחסי, האוהל והמשכן, האוהל זה יותר תרועה, והמשכן זה יותר תקיעה. אומר הרב, שימו לב. האוהל והמשכן הם שני השמות של בית הדירה, עלול להיות מוכן למסעות. שמרשמים, מלשון רושם, בתוכן הרוחני העליון, את העליות הנחשפות. האוהל מסמן את היסוד המטלטל, את הצוויון של ההכנה אשר לתנועה. שכוונתה היא תמיד השתנות ועלייה לצד האושר העליון נקראת הזיף של מעלה, זאת התרועה. והמשכן באופן יחסי לאוהל, והמשכן מסמן אם גם בצורה מחוברת באיזה אופן להכנה של נסיעה, אז יש בו קצת תרועה, אבל דווקא את היסוד המנוחתי שיש בין מסע למסע. אדם נכנס לבית הכנסת, מה הוא אומר? ריבונו של עולם, מה טוב הוא? נקודותיים. מה טוב הוא? מה מגמת החיים שלי? מה מגמת החיים של הציבור שכרגע מתכנס לבית הכנסת? מה מגמת החיים של עם ישראל בהיסטוריה? מגמת החיים של עם ישראל זה להתחיל במקדש, לסיים במקדש. כרגע אנחנו בבית כנסת, אנחנו לא במקדש. אז אני יודע שהדרך למקדש עוברת דרך אוהל ומשכן. יעקב, לשון עקב, נמוך, קושי, טלטלה. ישראל, לשון ראש, עליון, קבוע מוחלט. אם כן, מה טוב הוא או עליך יעקב? התנועה, ההתפתחות, התנועה היא ראועה. יש בה משברים, יעקב. משכנותיך, משכן, יציבות, קבוע, ישראל. זה לא מתחיל פה וזה לא מסתיים פה. זה מתחיל במקדש וזה מסתיים במקדש. לכן המקדש במרכאות חסר פה. אני לא רוצה להגיד שזה בילם לא ראה, אבל נגיד רק כדי לצאת לחובה. את זה בילם לא ראה. אבל באופן יחסי אלינו, האוהל יותר מסמן את התרועה. והמשכן יותר מסמן את התקיעה. אנחנו מתחילים מהתקיעה, הולכים דרך התרועה וחוזרים אל התקיעה. אומר הרב, הוא בנפשיות, המנוחה, המשכן, בממד הנפשי של האדם, היא ההרגשה המרגעת, האוצרת את, את ההתנועות הבלתי פוסקת, את הרעוע, לשם היסוד או היסוד, לייסד, לבסס, לקבע, לתקוע, לשם היסוד או היסוד של המטרה העליונה, קביעות האורה ובסיסיותה בערכה. טוב, נזכה להתחיל בתקיעה, לסיים בתקיעה דרך כל התרועות, שיהיו רק תרועות טובות. שנה טובה ומבורכת.